מה היה העולם חסר? מנוחה. בשבת, במנוחה. ואין זה מן הבריאה עצמה כלל. זאת אומרת, אל תחשוב שזה חלק מן הבריאה שנבראה קודם. לא. שהרי אין השבת בכלל ימי המעשה, בדיוק מה שיגאל אמר עכשיו. אבל מכל מקום הוא קיום העולם. אבל בלי הדבר הזה לא היה קיום לעולם. שהרי כתיב היכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. זאת אומרת שביום השביעי הוא היה צריך לחדש משהו. ואם הוא לא היה מחדש את המשהו הזה, אז לא היה קיום לבריאה. והיכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, שהיה משלים כל המלאכה של ששת ימי מעשה בראשית. וההשלמה הוא קיום הכל. אז מה זה? התשובה היא כזאת. יש בתהליך הבריאה שני ממדים. יש בתהליך הבריאה הופעת הפרטים, חלקי הבריאה, ויש את הכללתם, התאמתם. לכן זה מידת השלום. למה זה מידת השלום? כי יכול להיות שכל נברא ייברא לעצמו כפרט העומד לעצמו, אבל הוא לא, אין לו את הסגולה להשלים את חברו. משל, למה הדבר דומה? כך מכונית תפרק אותם לכל הגורמים, עד לבורג הכי קטן. תיקח את כל החלקיקים האלה של המכונית, שים אותה בערמה, תביא ילד, תגיד לו, הנה מכונית. הוא יצחק עליך. יגיד, סליחה, מה זה הקשקוש הגדול הזה? זה הרמה של ברגים, הרמה של חתיכות ברזל פה, חתיכות ברזל שם, צינורות, חוטים, חוטים חשמליים. זה מכונית? אבל זה מכונית. יש פה כל, ללא יוצא מן הכלל, לא חסר פה אפילו בורג אחד מהמכונית. זה לא מכונית. מה חסר? חסרה ההרכבה. חסרה ההתאמה. מה זה ההתאמה? זה להראות איך כל פריט משלים את זולתו. מה עושה שכל פריט משלים את זולתו? מחשבה תחילה. זה העניין. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בעצם היו שלושה שלבים. שלב ראשון, הוא ברא את הכל בבת אחת, שנאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה חסר? כלום. שלב שני, התפרטות. שלב שני, שלישי, התקללות. התאמה. כן? שלב ראשון, מחשבה תחילה, שכוללת את הכל. שנאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה חסר? כלום. אתה רואה משהו שחסר בפסוק הראשון? את לרבות כל מה שבשמיים ואת הארץ, לרבות את כל מה שבארץ. לא חסר כלום. עכשיו, כן, אבל אני לא מבחין בכלום. זה מאוד יפה שאתה אומר לי שבפסוק הראשון הכל כבר נברא. אבל אני לא מבחין בכלום. למה? כי זה כל כך מרוכז. נקודה אחת הכוללת את הכל, שאני רואה, לא קורא כאן את הפרטים של הבריאה. מה השלב השני? התפרטות. ביום הראשון ככה נברא, ביום השני ככה נברא, ביום השלישי ככה נברא, יום רביעי ככה נברא. זאת אומרת, אני מפרץ. במחשבה כל המכונית הייתה. שלב שני, עכשיו צריך כל חלק לעצמו. בודקים, לא חסר בורג, לא חסר פריט. שלב שלישי, קח את הכל ותתאים אחד לשני. זאת אומרת, מה שכאן נאמר על היום השביעי, ויחל אלוקים ביום השביעי, זאת אומרת שביום השביעי הקדוש ברוך הוא לקח את כל הפריטים של הבריאה והכליל אותם והשלים ביניהם. קוראים לזה מנוחה. כל עוד פריט חלקיק לא מגיע למקום הראוי לו, אין מנוחה. למה לא קוראים לזה מנוחה? כי עדיין יש תנועה עד שהחלק הראוי יגיע למקומו וישלים בדיוק את החלק השני. אחרת יש עדיין התפתחות, אין מנוחה. יש תנועה למצוא את החלק המתאים. ואז נקרא מנוחה. למה? לא, זה מה שאני אומר. זה עד לכניסת השבת. עם כניסת השבת, זה מה שהקדוש ברוך הוא ברא. שכל החלקים של הבריאה הותאמו זה לזה. עד השבת. השבת וינפש. נפש אחת שמחברת את הכל. שמתאימה את הכל, שנותנת חיות בכל. קו אחד המחבר את כל החלקיקים. זה קרה בשבת. זה התפקיד של השבת. התפקיד של השבת זה זה. בשבת לא התחדש שום דבר מן הפריטים של הבריאה. אז מה התחדש? אתה מתן. זה הנשמה יתרה. זה אותו דבר כמונו. אנחנו... זה נקרא שאנחנו שופטים כמו שהקדוש ברוך הוא שבת. ששת ימים תעשה מלאכה. תעשה מלאכה. יום אחד אתה עושה דבר כזה וזה. שבת, אתה בא ואתה אוסף את הכל למציאות אחת אחדותית. בקיצור, זה היום שבו מתגלה הייעוד. המטרה של כל זה. בשמה אני חי. נשמה יתרה, להראות מה המטרה, לאן הולכים. עכשיו תראו את הדבר הפילי שהוא כותב, ועל השלום הזה שהיה בשבת, באה מצוות הדלקת נר שבת. מצוות הדלקת נרות, בליל שבת, זה נראה לנו צעזה, מה? נחמד כזה, מדליקים נרות, כן? כדי לסמן שהגיע השבת, טוב, יפה מאוד. מה אתה עושה מזה עניין גדול? אומר המהר"ל, זה הטעם העמוק של נר שבת. הדלקת נר שבת זה הטעם העמוק שלו. ועל השלום הזה שהיה בשבת, באה מצוות הדלקת נר שבת. משום, חכמים אומרים, למה חייבים בנר שבת? משום שלום בית. שלום בית עם הנר של שבת? כן. כמו שהשבת הביאה שלום לעולם, נר מביא שלום לבית. לכן זה מתאים לליל שבת. עם כניסת השבת. ולמה דווקא? כי לאור יש סגולה מיוחדת. מה הסגולה המיוחדת של האור? להכליל, לתת תפיסה כוללת. תראו לעצמכם שעכשיו בחדר כזה שיש בו אור פתאום חושך. מה אתה רואה? לא רואה כלום. אני מרגיש, זה כוס. עכשיו אני יודע כוס. מה יש ליד הכוס? לא יודע. מתחיל לנגוע. בקבוק. כלומר, התפיסה היא פירודית כשאין אור. אין הכללה. האור נותן לך לראות בבת אחת כל מה שיש בחדר. בבת אחת פתאום אתה מבין כל מה שיש כאן. לאור יש סגולה של אחדות. מאחדת. לכן, עכשיו זה ברור, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא בשבת את השלום, את המנוחה, את ההכללה של כל פרטי הבריאה, של כל חלקי ה, כך נר בליל שבת בא לאחד, בא לחבר, בא להוסיף אור. להגיד, זהו, השלמנו את כל המעשים, ועכשיו, הנה, זאת התוצאה. בית, ארוך, נקי, מסודר. כל דבר במקום שלו. כל כיסא במקום שלו. הכל מסודר. זה הסוד של קבלת השבת. ההרמוניה ששוררת אז. כלומר, בלשון, עמוקה הכללתם. יש אנשים שחיים בעולם פירודי. מה זה אומר עולם פירודי? זה אומר, מה שעשיתי אתמול זה לא קשור למה שאני עושה היום. ומה שאני עושה היום זה בכלל לא קשור למה שאני אעשה מחר. ובכלל בכל רגע זה דבר קשור לעצמו. זה עולם פירודי, זה לא עולם אחדותי. עולם אחדותי זה שהכל מחובר לאותו קו. שיש הכללה של כל החיים. ולכן בנוסח, לא בכל התפילות, אבל בחלק מן הסידורים, כתוב בהתחוננתנו שבמוצא שבת, ודבקי, איך כתוב שם? ודבקינו בעירתך. נכון? יש לה סידור פה, אז אנחנו נוכל לראות את זה. כן, מצוין, תודה רבה לך.
זה מה שנקרא ספונטניות?
מה?
זה מה שנקרא ספונטניות?
לא, ספונטניות זה לא זה, כתודה רבה. הנה כתוב, תסתכלו מה שכתוב כאן. כתוב ככה, חסוכים מכל חטא, ומנוקים מכל עוון, ומדובקים בעירתך. מה זה מדובקים בעירתך? אז אתה מבין ככה, באופן פשוט מה אתה מבין מדובקים בעירתך? שכל הימים האלה שבאים עלינו, ששת ימי המעשה, יהיו כולם קשורים לעירת השם. מדובקים בעירתך. ככה מבינים פשט. הרב ציודה היה אומר לנו פשט עמוק. הוא אומר שהימים יהיו מדובקים. שאנחנו לא נחיה חיים קרועים. שהיום לא נדע מה נעשה מחר, ואפילו לא תשאל אותי מה היה אתמול, כי אני לא יודע. ואין אצלי שום קשר בין יום ליומיים, אלא כל דבר אני חי כשלעצמו לאותו רגע. זה חיים קרועים. זה לא חיים שלמים. חיים שלמים זה חיים שאתה יכול לאסוף את כל החיים ולהגיד, הנה המפעל. זה מידת השלום. וכדאמר בפרק במה מדליקין, ותזנח משלום נפשי, על הפסוק באיכה, אמר רבי אבאו, זהו הדלקת נר בשבת. כלומר, אם לא יהיה נר, על זה נאמר, ותזנח משלום נפשי, אני בלי שלום. ופירוש זה אין כאן מקומו, ומכל מקום מתבאר לך, פירוש המשנה הזאת, שאמרה על שלושה דברים העולם עומד. כי העולם בבריאתו ובקיומו יש בו שלושה דברים. כי העולם נברא בדין מן השם יתברך שהוא גוזר בגזרת דין שיהיה נברא. למדנו ואמרנו שהכוונה קביעת גבול לכל דבר ודבר בבריאה, זה נקרא גזרת דין. וסדרו באמת וביושר, ואין דבר יוצא מן האמת מכל אשר ברא. והשלישי, אשר נתן השם מדבר בתכלית בריאת העולם, כאשר היה נברא העמידה, והוא המנוחה והשלום. אלה שלושת הדברים שהם מקור העולם וקיומו ועמידתו. אחרי שקבעתי לכל דבר גבול, ויש לו מקום, ויש לו שעה, צריך עכשיו להכליל את זה בבריאה אחת. אדם זה לא ידיים פלוס רגליים פלוס ראש פלוס, לא. זה דבר אחד כולל שבו מתגלים החלקים השונים. זה הבריאה בהשלמתה. כי בששת ימי המעשה לא היה מנוחה. רק היה תנועה לצאת לפועל. כל דבר חיפש את מקומו. את תפקידו, היינו אומרים. את יהודו. והחלקים הלכו והסתדרו בעולם. איפה מקום הים? איפה מקום היבשה? איפה מקום המים העליונים? איפה מקום המים התחתונים? איפה להעמיד את השמש? איפה להעמיד את הירח? ולא רק זה, אלא איך לשתף פעולה. כי הדבר המפליא בבריאה זה שיתוף הפעולה שיש בין כל החלקים. הדבר הכי מפליא שבגוף זה לא כל החלקים שיש בגוף, אלא זה איך החלקים האלה משתפים פעולה. בדיוק מדהים ונפלא. וככלות ימי המעשה היה עמידה, והוא המנוחה, וזהו השלום. וכמו שאמר רבי בשעת פטירתו, יהי רצון שיהיה שלום במנוחתי. יצא בת קול ואמרה, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם, ולפיכך העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום. עכשיו, הסברנו, אם כן, את שלושת הדברים במעשה הבריאה. דין זה גזרה אלוקית שבכלל תהיה בריאה ולפי מידה. אמת, כל דבר בבריאה מעיד על מי שברא אותו. אמת. שלום, הכללתם בהרמוניה נפלאה. כל דבר יש לו מקום ויש לו זמן. ולא ייכנס לתחומו של חברו. זה השלום. השיתוף הפעולה הכללי. ועכשיו המהר"ל, כדרכו בקודש, את זה בדיוק הוא הולך להעמיק עוד יותר. כן. רבי זה רבי יהודה הנשיא. שאומרים סתם רבי, הכוונה לרבי יהודה הנשיא, הוא נקרא גם רבינו הקדוש, והוא זה שכתב את המשנה. סוף תקופת התנאים. הוא אסף את כל המשניות וחיבר שישה סדרי משנה. לא להתבייש לשאול. עכשיו, שיטת המהר"ל, זה ההזדמנות להגיד את זה, היא ללמוד את אותו דבר במעגל עוד יותר פנימי. הכוונה בהעמקה נוספת. אתם רוצים ספרים? יש לכם ספרים פה. אתה רוצה ספר? פה ספר. נשארו עוד ספרים. איפה אנחנו עכשיו, רואים? איפה אנחנו עכשיו? סוף נונטט? מה? בעמודה השמאלי, בנונטט, שורה ראשונה. ואלו שלושה דברים שהזכרנו עכשיו, ואלו שלושה דברים מצד שלוש בחינות. זאת אומרת, זה לא במקרה שאנחנו צריכים את שלושת הדברים האלה, כי שלושת הדברים האלה מגלים שלוש בחינות, שלושה ממדים. מצד הפועל, בחינה ראשונה מצד הפועל, שהוציא הבריאה לפועל בגזרתו, ובגזרה זאת מקיים אותו, גם כן, כמו שהוציא אותו אל הפועל. זאת אומרת, דבר ראשון, כשאתה מדבר על הבריאה, אתה מדבר בעצם על שלושה דברים. אתה מדבר על מי שרצה את הבריאה, אתה מדבר על התוצאה של הרצון, כלומר הנברא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה הנברא. כן, יש לך, בפעולה הזאת של הבריאה יש לך את הבורא, הבורא, האחד זה הבורא, שניים זה הנברא, והדבר השלישי זה ההתאמה שיש בין הפועל לבין הנפעל. כי לא תמיד הנפעל הוא יוצא לפי מה שהפועל רצה, נכון? אתה רוצה לפעמים לבנות כיסא ויוצא לך ארגז. אז זה צריך לבדוק תמיד את שלושת הבחינות האלה, מצד הפועל, מצד הנפעל ומצד ההתאמה בין רצון הפועל לתוצאה. זה מה שהמהר"ל עכשיו הולך לבחון. ואלו שלושה דברים מצד שלוש בחינות. מצד הפועל שהוציא הבריאה לפועל בגזרתו, ובגזרה זאת מקיים אותו גם כן. כלומר, רצון הבורא זה היה שיהיה עולם וגם לקיים עולם. צריך להבין שהמשך קיומו של עולם זה חלק מבריאת העולם. זה לא שני דברים, זה אותו דבר. האם זה הסברתי מספיק? לכן תסתכלו, המהר"ל פה אומר שני דברים. מצד הפועל שהוציא הבריאה לפועל בגזרתו, ובגזרה זאת עצמה, שהוא גזר שיהיה עולם, מקיים אותו גם כן. זאת אומרת, מצד האמת, בריאת העולם והמשך קיומו של עולם זה אותו דבר. למה? כי לא יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא יברא עולם ולא ידאג לקיומו, אלא זה ברור שבזמן שהוא ברא הוא גם כבר דאג לקיומו. אתם מבינים? זה כמו שאמא יולדת ילד וכבר בזמן שהיא ערה לאותו ילד היא בראש שלה איך להניק אותו. כי הרי לא ייתכן שתהיה לידה בלי אחר כך קיום. וכאשר אם אין דין בעולם, אז העולם הוא מתמוטט מצד זה, אז לכן היה צריך להיות מצד הפועל מידת הדין. כלומר, מה שרשב"ג אמר, השלושה דברים העולם קיים על הדין, על האמת ועל השלום, הדין זה מצד הפועל. למה? כי מצד הפועל אין שום חיסרון. הכל בדין. זה מוחלט. מה זה דין? מוחלט. מצד הפועל, דין. הקדוש ברוך הוא דיין. לכן, במעשה בראשית אמר המהר"ל, משתמשים בשם אלוקים. אלוקים זה מי שיושב בדין. לארץ אמר שתהיה ככה, לשמיים אמר שיהיו ככה, כל דבר בדין. כלומר, מוחלט. אין פה מצד הבורא פחות ממה שצריך להיות. לכן, הכל מתאים למידת הדין. והבחינה השנייה עכשיו, זה הבחינה הראשונה, זה מצד הפועל, מצד הבורא. הבחינה השנייה, מצד העולם עצמו. כלומר, מצד הנברא, שהוא עשוי באמת. מה זה באמת? שהעולם מעיד על מה שהבורא רצה שיהיה. אין פה פספוס. כמו הדיין שהוא דן דין, שנקרא דיין מצד שהוא דן את הדין. והדין בעצמו צריך שיהיה אמת. כלומר, הדיין רוצה שיהיה הדין, הוא פועל כדיין, הוא מגלה את רצונו שיהיה דין, זה תפקיד הדיין, אבל אחר כך צריך גם שהדין יהיה דין אמת. יכול להיות שהדיין יושב כדיין, אבל הוא יפסוק דין שהוא לא דין אמת. אז יצא שכרו בהפסדו. אז לכן, הקדוש ברוך הוא רצה עולם, הוא גוזר, הוא פוסק, יהיה עולם. עכשיו צריך לבדוק, צריך לדאוג, שמה שיוצא מרצונו של הבורא, יהיה מתאים למה שהבורא רצה, תואם לרצונו. לכן, מידת האמת. האמת זאת אומרת שהבריאה מעידה שאכן היא נבראה כפי שהוא רצה. וכך העולם נברא בדין, וקיום שלו בדין, והעולם עצמו יש בו האמת. ואם אין אמת, אז העולם מתמוטט מצד בחינה זו בעצמה, שיהיה בעולם האמת. עולם שלא יעיד על הבורא לא יתקיים. השקר. לכן בעולם יש בחינת האמת. זה הבחינה השנייה. עכשיו אנחנו מגיעים לדבר השלישי. מה הדבר השלישי? דין, אמת ושלום. עכשיו אמרנו, דין זה מצד הפועל. אמת זה מצד הנפעל. שלום, והשלום הוא מצד בחינה שלישית, שתכלית העולם צריך שיהיה בו השלום והמנוחה. כמו שהיה בבריאת העולם, כמו שהקדוש ברוך הוא אז דאג שתבוא שבת ותכניס בבריאה שלום ומנוחה והרמוניה, כך צריך שבבריאה, אחרי כל ההיסטוריה הארוכה, תתגלה מידת המנוחה והשלום. כי זהו השלמה ותכלית הדין הוא השלום. זאת אומרת, רבוכו רוצה עולם, יצא עולם שיש בו אמת, ועכשיו עושה שלום ממומר, הוא יעשה שלום עלינו. וכך אם אין השלום בעולם, העולם הוא מתמוטט מצד הבחינה הזאת, הוא השלום שהוא השלמת העולם. מה זאת אומרת? הבריאה במחשבה תחילה. כמו שהסברנו, בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, זה המחשבה. אחר כך, נבראה הבריאה בבחינת האמת. בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות אמת. אשר ברא אלוקים לעשות, סופי תיבות אמת. אבל האמת הזאת, בהתחלה, היא נסתרת. כלומר, במחשבה, העולם הוא אחד. במעשה כשהוא מתגלה, כל אחד קובע לעצמו גבול. אז בהתחלה מה אתה רואה? אתה רואה כל חלק בבריאה עומד על האמת של עצמו. נכון? יש בבחינת אמת. אבל זה אמת שהיא אמת של כל חלק וחלק. כמו בגן. כן? הילדים מגיעים, כל אחד לוקח את הלגו, הלגו הזה שלי. אבל יש לילד אחד חלק מן הלגו שאין לשני. ויש לשני מה שאין לו. ושהם רוצים לבנות מגדל, אז אומרת להם הגננת, אתם ביחד, תיתן את החלק שלך, הוא ייתן את החלק שלו, תבנו מגדל. כל חלק שכל ילד מחזיק, הוא חלק נכון, הוא נדרש ונצרח למגדל. אבל עכשיו בא החלק השלישי. צריך לחבר את החלקים של האגו. מידת השלום. ובלי אותה מידה, אז גם העולם לא יתקיים. אם כן, העולם כדי להתקיים היה צריך את הדין, גזרה, הפרויקט האלוקי. אחר כך היה צריך האמת שתופיע. כלומר שכל חלק בבריאה מעיד על מי שברא אותה. לכן כל חלק בבריאה זה מפליא לעשות. כמה חוכמה יש בזה? וכמו שמתרגם הירושלמי, בראשית בחוכמתה, בחוכמה נברא עולם. עכשיו בא חלק שלישי, החלק של ההתאחדות. שההתאחדות, התכללות. ונזכרו כסדר. ושלושת הדברים האלה נזכרו במשנה ממש לפי הסדר הנכון שהיה נדרש ונצרח לבריאה בלא שינוי. הוא בא לומר כי הדין יש לו מעלה עליונה שהעולם עומד עליו. ברור? כי כל דבר עומד בגזרה אלוקית. אם לא רצון אלוקי שיהיה, לא יהיה. אין שום דבר בעולם שקיים שלא בדין. לכן גם מי שינסה להיכנס לתחומו של חברו, אינו אלא טועה. כי בדין קיבל את חלקו. אין מה לעשות. ומה שעוזר בין בני אדם שרבים, כלומר, שאחד נכנס לתחומו של חברו, לקח ממון, לקח לא יודע מה, זה דין. זה עוד פעם להחזיר כל דבר למקומו. וכן האמת, יש לו מעלה עליונה שהעולם מסודר באמת. וכל אשר בעולם נברא באמת. ברור. כן? אין שום דבר מיותר בקיצור בעולם. מה זה מידת האמת שיש בכל נברא? זאת אומרת, אין בעולם דבר מיותר. אם דבר היה מיותר, אז זה לא אמת. כי אפשר להסתדר בלעדיו, אז הוא לא אמת. אין בעולם מיותר. האדם למד את זה על בשרו. כן? על בשרו. הוא רצה, אני יודע מה, בשביל מה צריכים עכברים? טוב, הדברת עכברים, ואז בשדות, מזיקים. אז אחר כך אמר, טוב, בשביל מה אנחנו צריכים כל כך הרבה חתולים? אין חתולים, יש עכברים. בקיצור, אין נברא מיותר. דוד המלך למד את זה, כידוע, כן, עם העכביש. כן. בשביל מה צריכים עכביש? עד שיום אחד הקדוש ברוך הוא אמר לו, טוב, קבל שיעור. אונליין תקבל שיעור. בלי עכביש יסתום לך את המערה, יגלו איפה אתה מסתתר, יחגו אותך. זאת אומרת, בקיצור, אין נברא מיותר. זה מידת האמת. לכן, לא יעלה על דעתו של אדם לקלקל סתם. פגעת במידת האמת. בל תשחית. אתה עובר ליד עץ, סתם תולש. פגעת באמת. כי אמרת זה מיותר, בשביל מה צריך את זה? כן. וכולי. האנשים הצדיקים מאוד מאוד נזרים לא לפגוע בשום דבר בבריאה. שום דבר. חכים צריך. נצחח, אבל הם לא יפגעו בשום חלקיק בבריאה. למה? כי הם נבראו במידת האמת. אם הם קיימים, זה מצחים אותם. לא כל דבר אנחנו יודעים בשביל מה הוא קיים. טוב, זה החיסרון שלנו. אין דבר מיותר בעולם, זה מידת האמת שלנו. וכן האמת, יש לו מעלה עליונה, שהעולם מסודר באמת. וכל אשר בעולם נברא באמת. וכן מי שאינו במחלוקת, ועכשיו בא הדבר השלישי. נכון, כל דבר קיים, והוא נצרר, והוא נדרש, ויש לו מידת אמת, אבל יכול להיות שהוא יריב עם השני. אתה אמיתי ואני אמיתי, כן, אבל אנחנו לא מסתדרים. לכן אנחנו למשל מדברים על גאולת הכלל. יכול להיות שכל אחד ואחד יהיה אדם טוב, אבל ביחד לא מסתדרים, רבים, לא מצליחים לחיות ככלל. זה הדבר השלישי. כן, לפעמים זה קורה אפילו בגוף האדם. התאים בגוף האדם, במקום לשתף פעולה, מתחילים לריב. קטסטרופה נוראה. מחלות קשות, חבל הזמן, לא עלינו. מה קרה? חלקיק אחד משתולל. החליט פתאום, תא אחד התחיל להתרבות, לא מתרשת באף אחד. חכה, שויה, כל אחד יש לו תפקיד. לא יודעים למה זה קורה. האדם לא חי מידת השלום בתוך עצמו. בעיה? כן, אז צריך כמובן דבר השלישי. וכן מי שאינו במחלוקת הוא מעלה עליונה, שכן העולם עומד בשלום. זאת אומרת, מעשה הבריאה נגמר במידת השלום. לכן, כן, איך אתה מברך את החבר שלך בשבת? איך אתה מברך? מדויק. שמתם לב? אתה לא אומר לו יום מנוחה טוב, אתה אומר לו שבת, נקודתיים, שלום. כי המידה ששוררת ושולטת באותו יום, זה מידת ההכללה, זה מידת השלום, זה מדויק. ככה צריך לברך. שבת זה שלום. כן.
אם הרב משתמש במושג הכללה, אז מה ההבדל בעצם בין, כל זה אנחנו חוזרים לדילמה שבין, איפה ההבדל בין ויכולו לבין נפש? כלומר, איפה נגמר את ההכללה ואיפה מתחילה הנשמה יתרה? כלומר, מה התפקיד של הבין נפש?
הנשמה יתרה מופיע מכוח ההכללה.
כלומר, חייב להיות הכללה בשביל שהופיע הבין נפש?
כן. זאת אומרת, כשאתה במצב של שלום בשבת, אז הדבר הפוטנציאלי מתגלה. הנשמה יתרה היא עומדת על הפתח. תהיה במציאות של שלום, היא מתגלה וצפה. והיא בעצמה הייתה המקור. נקודה קצת עדינה להבין אותה. היא בעצמה המקור של ההכללה. אבל עבודת ההכללה נוטלת עליך, וכשאתה מצליח לעשות את העבודה הזאת, אז הנשמה יתרה מתגלה בכל כוחה. הנשמה יתרה זה לא מתחיל מאיתנו, זה תלוי בנו שהיא תתגלה. אבל היא דוחפת מבפנים. זה מה שהיא מבקשת. הרמוניה. אתה לא עוסק במלאכה כי הכל עשוי. ברצינות אבל. אתה לא בתנועה. כל השבוע אתה בתנועה. חפש פה, חפש שם. מה פה? רץ אחרי מלאכתו, טס לקצה הראשון שלו. והשבת אתה אומר, לא, זהו, הכל עשוי. ומה שלא עשוי, לא אתה גומר אותו. אלא מתוך הבריאה זה יצמח. מי שכתוב, שאדם צריך בשבת לראות את כל המלאכתו כאילו עשויה. לכן אסור לדבר על זה בשבת. חילול שבת. ומי שפועל ככה, כן, אחרי שבת, כל מה שלא יסתדר כבר יסתדר. מעצמו. זה הכוון. זאת אומרת, יש בשבת שוררת את מידת השלום, ההשלמה. זה מכוח הבריאה עצמה. לכן אמרתי, צריך להקפיד, להגיד שבת שלום. כי זה, מידת השלום. הוא אמר על זה מדליקים נרות. להראות שבשבת יש אור מיוחד ששולט ומשלים ומחליל. או נשמה יתרה. למה? כי הנשמה זה נר. נר השם נשמת אדם. בשבת היא מהירה מאוד. לכן, כן, קורת רוח, שלווה, הרמוניה. אין מתח, אין לחץ, הכל נמצא בהתאמה גדולה. בהרבה תחומים. מישהו סיפר לי היום שיש אנשים, אז אתה סיפר לי, אנשים שמדליקים, לא. מישהו סיפר לי היום שאנשים מהצפון במלחמה יצאו מביתם, היו צריכים לעזור את הבית. והם אנשים לא שומרי תורה מצוות. הם יצאו מביתם, וכשהם חזרו הביתה אחרי המלחמה, האבא הציע למשפחה שלו, מה דעתכם שנדליק נרות ונקדש? בא לו רעיון כזה. זה מאוד דאגו ההורים, איך הילדים יגיבו, מה זה פתאום מדליקים נרות, זה אנשים לא טוב. לא שומר, לא, ערב שבת. מדליקים נרות. ואז עשו את זה שבת אחת, ואז הילדים אמרו, איזה יופי. זה מאוד מתאים לנו. אולי אתם מוכנים שבת הבא עוד פעם. וככה זה בלי. מאז הם כל ערב שבת מדליקים נרות, עושים קידוש, הם מרגישים ככה טוב. כל המשפחה מסתדרת. הרגישו, היה כאן משהו. יפה. וכן, מי שאינו במחלוקת הוא במעלה עולנה, שכאן העולם עומד בשלום. כי בגמר הבריאה נתן לעולם העמידה ומנוחה שלא היה קודם, רק היה יוצא אל הפועל תמיד. ששת ימי המעשה בראשית, עוד ועוד בריאה ועוד בריאה ועוד יוצא לפועל ועוד יוצא לפועל ועוד יוצא לפועל, אבל בשבת זהו. מה שצריך היה לצאת יצא, ודבר זה הוא השלום, שכבר כל החלקים השלימו אחד את השני, אשר עליו עומד העולם, והוא למעלה מן ההוויה שהוא בששת ימי המעשה. זאת אומרת, בעצם, מידת השלום זה מידה שהיא למעלה ממדרגת ימי מעשה בראשית. והיא מופיעה בסוף, בשבת. הבנתם? היא מופיעה למעלה ממדרגת ששת ימי מעשה בראשית. אבל היא מופיעה בסוף. למה? סוף מעשה למשל התחילה. זאת אומרת, ברור שהשבת יש לה שני ממדים. כן? המחשבה הראשונה שכללה בבת אחת את הכל. וזה עוד לפני ששת ימי המעשה בראשית. איפה השבת הזאת? בפסוק הראשון של התורה. בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ. מה חסר? כלום. זאת אומרת שבת. אבל זה במחשבה. אחר כך ששת ימי המעשה, ואז השבת הגלויה, שהיא בעצם באה לגלות את המחשבה הראשונה, שכבר כללה בבת אחת את הכל. בסדר? אם כן, זה מה שהוא אומר. ודבר זה הוא השלום אשר עליו עומד העולם, והוא למעלה מן ההוויה שהוא בששת ימי המעשה, והוא אשר אמרנו למעלה ממידת רודף שלום. ודי בזה למבינים ולחכמים, ונפרש יותר ופירוש זה ברור. בקיצור, יסוד, כן, להבין שהעולם זה שלושה דברים: מחשבה, פירוט והתקללות. אותו דבר כמו ילד, במחשבה של אבא ואמא, התפרטות התאים, ולבסוף, מה נולד? לא תאים, אדם, כולל הכל. ואלו כל השלושה נכללים בדברי התנה, כי כאשר תעיין, הם קרובים זה לזה, הפירוש האחרון ברור, שאין ספק בו, כלומר הפירוש האחרון זה מה שנתתי עכשיו. כמובן, למה המהר"ל הגיע לפירוש העמוק הזה? כי הוא רצה להסביר מה שאמר התנא רבי שמעון בן גמליאל, השאלה דברים העולם קיים. הרי זה המשנה. מה זאת אומרת קיים? קיים הכוונה המשך הבריאה. כי כשהקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא חשב לקיימו. לא כמו שאומרים הפילוסופים. שאצל הפילוסופים, אם מדברים על בריאה, לא מדברים על קיום. ואיך העולם מתקיים? הגלגל עצמו עובד. שטות. מי שברא, חשב על קיום. ברור. לכן רבי שמעון בן גמליאל אומר, המידות שהם יסודות העולם בבריאתו, הם גם יסודות העולם בקיומו. ולכן, שלושת הדברים לדין אמת ושלום, הם באמת היו ביסוד הבריאה, והם באמת ביסוד קיומו של עולם. וסוף סוף, האדם יהיה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אז לכן האדם צריך לנהוג את שלושת המידות האלה, דין, אמת ושלום. ואם הוא נוהג את שלושת המידות האלה, דין, אמת ושלום, הוא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כלומר, בקיומו של עולם. בסדר? כן? ואז הדבר המוסרי מתחבר להכרה הרוחנית. לדעת איך נברא עולם, זה לא עניין של מוסריות, זה עניין של הכרה, דעת. לדעת איך להתנהג על פי שלושת המידות האלה, זה מוסריות. אבל באופן אמיתי המוסריות מחוברת לרוחניות של דעת שלמה. לכן, כדי להיות מאוד מוסרי, צריך להיות מאוד רוחני. אם אתה לא רוחני, אתה לא תהיה מוסרי, כי אתה לא יודע מה אתה עושה. אתה סתם עושה משמעת, אבל זה לא מספיק. צריך לחצות. וכדי לחצות צריך להבין את המבנה של העולם. איך נברא העולם. עכשיו שאתה מבין, אתה מבין איך כל מעשה שלך משפיע על המבנה הפנימי של העולם. אם נהגת דין אמת ושלום, חיזקת את יסודות הבריאה שהם דין אמת ושלום. ואז זה פועל במעגלים חוזרים, אז אתה מחזק את קיומו של עולם. אם לא פעלת לפי דין אמת ושלום, אתה מרופף. אתה מחליש את היסודות האלה, כי הם לא יכולים להתקיים. הם לא יכולים להתגלות. אז העולם נחלש. זה עובד ביחד. כן, זה שיטת המהר"ל, מה שעכשיו הסברתי. כפי שראיתם, המהר"ל לא אומר, תתנהג יפה. זה לא השיטה שלו. הוא אומר, בוא אני אסביר לך איך המידות המוסריות מגלות בעצם תכנים רוחניים עליונים. באותו רגע שהבנת, אז תרצה לנהוג ככה. כי אתה מבין מה אתה מקיים. בסדר? טוב, שלום.